שלום, היום בפודקאסט על המלחמה, גדעון שרב, המדריך הראשי של המכללה לפיקוד טקטי, נארח את חניך מחזור רחב במכללה, סרן ניר דינר, מחטיבת הנחל, ויחד הם יציגו את אחד הקרבות הגדולים של ההיסטוריה בסדרת הקרב. בפרק זה, הם דנו במצבי נפוליאון, בקרב הר תבור, בו הוא הצליח כנגד כל הסיכויים ותוך שימוש בטכניקות הנכונות, על אף נחיתות מספרית בה היה מצוי, לנצח את הכוח העותמני כמעט ללא נפגעים בנפש. האזנה נעימה.
שלום גדעון, מה שלומך?
מצוין, איך אתה ניר?
בסדר גמור. מה הקרב הכי גדול של נפוליאון?
יש על זה כמובן מחלוקת, אבל בעיניי ללא ספק קרב אוסטרליץ, שקורה בשני בדצמבר 1805. אני אגיד לך בשתי מילים מה קרה בקרב הזה. נפוליאון מפרק תרתי משמע את הקואליציה שניצבת מולו, קואליציה רוסית-אוסטרית. הוא משתלט בתחכום ובעורמה על השטח השולט, שנקרא רמת פרצן, מכה את הצבא הרוסי בפיקוד הצאר אלכסנדר הראשון, ואת הצבא האוסטרי בפיקוד הקיסר פרנץ הראשון, ומכיוון וגם נפוליאון עצמו היה קיסר, מכונה הקרב הזה גם קרב שלושת הקיסרים. כתוצאה מהקרב הזה, מבחינה אסטרטגית, באה לקיצה אימפריה שנקראה אימפריה הרומית הקדושה, שהתקיימה באירופה כמעט 1,000 שנה, ומבחינה צבאית נפוליאון מתגלה בקרב אוסטרליץ בגאונותו. אפשר להגיד עליה על האימפריה הרומית הקדושה, שהיא לא הייתה אימפריה, היא לא הייתה רומית, וגם לא הייתה קדושה.
טוב, אז בחרו שם טוב. תרשה לי לספר לך שממש במרחק של 100 קילומטרים מאיפה שאנחנו יושבים עכשיו, נפוליאון הבריח כ-20,000 לוחמים עותמנים בנחיתות כוחות של 1-10, הגיע עד לגב האויב בלי שיבחינו בו, מימש את כל עקרונות ההתקפה, וניצח את אחד הניצחונות הגדולים והבלתי מוערכים בהיסטוריית הקרבות. אז בשביל להבין קודם כל איך זה קרה ומה היה שם, חשוב בכלל להבין מה נפוליאון עושה בארץ ישראל, ובכלל מה הסיפור שלו של הגנרל הקטן על הסוס הלבן.
אז אני אגיד כמה דברים על נפוליאון. קודם כל, בניגוד למיתוס הוא לא היה קטן, הוא היה בגובה ממוצע של גברים באירופה בשנים בהן הוא חי. אבל ברצינות עכשיו הוא היה אחד מגדולי המצביעים בהיסטוריה הצבאית. אין לנו זמן להיכנס לזה עכשיו, אבל הוא שינה לגמרי את עולם המלחמה. ודני, אם אני אזכיר שבשיא כוחו, האימפריה שלו, האימפריה הצרפתית, שהוא היה קיסר שלה, שלטה על אירופה מפולין במזרח, מוורשה במזרח ועד ספרד במערב, כך שהוא בפירוש השיג הצלחות רבות בשדה הקרב. וכדאי גם לזכור שבגיל 23, שזה פחות או יותר הגיל שלך, הוא כבר היה סגן אלוף.
ממש כמו זימונצ'יק.
בוא נחזור לארץ ישראל, מה הוא חיפש פה?
בשביל להבין איך נפוליאון הגיע למזרח התיכון, אני חייב לדבר על הרמה המדינית. אנחנו מדברים על סוף המאה ה-18, והסכסוך הגדול באירופה באותם שנים זה אנגליה נגד צרפת. עכשיו אנחנו מכירים את הסכסוך האנגלי-צרפתי עוד מימי מלחמת 100 השנים, שגם לה השם לא כל כך מתאים למציאות, כי היא ערכה 116 שנים בכלל. אבל מדובר על ימי המהפכה הצרפתית. במהפכה הצרפתית, כמו שאנחנו יודעים, הביאו איתם הצרפתים המהפכנים רגשות של דמוקרטיה וליברליות, והסיפור הזה לא כל כך בא בטוב בעין למלוכנים של אותה תקופה. דיברת מקודם על הקיסרים. אנחנו מדברים על תקופה שבה השיטת ממשל הלגיטימית או השלטת היא
בתי מלוכה.
בתי מלוכה, מונרכיות. והצרפתים בעצם, כשהם מורדים בלואי ה-16, הם מביאים איתם סיפור או איזשהו רעיון יותר דמוקרטי, שהעם יביא את השליטים ויהיה יותר מעורב בקבלת ההחלטות, וזה ממש ממש לא מתאים לבריטים. הסכסוך הזה הולך וקורה מור וגידים, ונהיה יותר קשה, וממש הבריטים קורחים איזושהי טבעת חנק סביב הצרפתים, הם פוגעים להם בסחר הימי, וממש מביאים את הצרפתים עד כדי הרעיון לחשוב לפלוש לבריטניה. לפלוש לאי, בריטניה עוד לא קיימת, אבל לפלוש לאי האנגלי.
כמו שהיטלר תכנן גם כן כמה שנים אחר כך.
היטלר תכנן גם כן, והוא חשב על זה והבין שזה משימת התאבדות כמעט, כי אנחנו מכירים את הצוקים הבריטיים, זה אירוע מאוד לא פשוט. אם אני לא טועה, הפעם האחרונה שמישהו הצליח לעשות את זה הייתה בשנת 1066.
ווליאם הכובש.
אז הצרפתים יורדים מהרעיון של לפלוש לאי הבריטי, והם מחליטים לנסות לפגוע באנגליה במקום שזה הכי כואב להם. ואיפה זה, גדעון?
בכיס.
בכיס. אז באותה תקופה הבריטים בדיוק מגלים את הודו, היהלום שבכתר, מגלים שם עולם חדש של סחר, והסחר הכלכלי הבריטי מאוד מאוד מתבסס על קשרים כלכליים עם הודו. אמנם אז לא הייתה תעלת סואץ, אבל כן, נתיב הסחר היה פחות או יותר דרך הים התיכון, חנייה בחופי אלכסנדריה עם נמלים, עם ספינות, להעביר את הסחורות דרך מצרים, אל ים סוף, ו...
משם הלאה להודו.
ומשם הלאה להודו, בדיוק. אז הצרפתים אומרים לעצמם, אוקיי, אם נעצור את הסחר ונשתלט על נתיבי הסחר, אנחנו נפגע בבריטים חזק, והם ישחררו מאיתנו את הבעת החנק.
ואיך זה קשור לארץ?
יפה. אז, גדעון, אני שואל אותך עכשיו שאלה שבטח תצחיק אותך. אתה יודע מה זה מרחב הבטחה?
בוודאי. אני מכיר את זה היטב. מרחב הבטחה הוא מרחב שנועד לשמר את השטח העיקרי עליו מגנים, על השטחים שבאמת חשובים. מרחב הבטחה, האויב אמור להישחק בו, אבל לא עליו יהיה הקרב העיקרי. ניר, זה קצת דומה לנניח לפגוש הקדמי של המכונית, של הרכב. הוא יספוג מכות, אבל התפקיד שלו לשמור את הרכב עצמו.
אז גדעון, תדמיין לימוזינה מאוד מאוד ארוכה, שמתחילה במצרים ומסתיימת בחרמון. נפוליאון נוחת פה עם כוח גדול, וכובש את מצרים. אנחנו לא ניגע בשורת הקרבות שבה הוא כובש את מצרים, זה פחות רלוונטי לסיפורנו.
אבל אני אגיד על זה בכל זאת משפט. נאום מפורסם של נפוליאון לחיילים שלו לרגלי הפירמידות, שהוא עורך את הכוח שלו, הוא אומר לחיילים שלו, חיילים, 4,000 שנות היסטוריה מביטות אליכם.
נפוליאון והחבר'ה שלו מגיעים פה למצרים, כובשים את מצרים, ונפוליאון חושש, הוא מסתכל לכיוון צפון מזרח, הוא רואה את ארץ ישראל, בה שולטים העותמנים. היו מאמצים מדיניים לנסות לכונן שלום בין הצרפתים לעותמנים, אבל השיחות האלה כשלו או לא התרחשו, זה גם סיפור מעניין בפני עצמו. אבל נפוליאון מסתכל על ארץ ישראל, ומה שהוא רואה זה מרחב הבטחה. הוא מבין שהוא חייב למנוע מהבריטים לנחות עם הצי שלהם והכוחות שלהם בחופי ישראל, ועל מנת לעשות זאת, הוא חייב לכבוש אותה.
אוקיי, ומה הקשר לתבור?
את המצור על אקו, אתה מכיר, גדעון?
כן, צור מפורסם, מתחיל ב-20 במרץ 1799, נמשך כמעט חודשיים. צריך לזכור שלא היה נמל בחיפה, אקו זה היה הנמל המשמעותי ביותר בארץ ישראל, ולכן נפוליאון רוצה לכבוש את העיר הזו, כדי למנוע מהצי הבריטי לנחות באקו. על העיר אקו מגן המושל העותמני של אחמד ג'זר פאשה, ומהים מסייעות לאוניות מלחמה אנגליות שבפיקוד של אדמירל בריטי בשם סידני סמית.
נכון, אז בעצם נפוליאון חשב, היו מאפיינים מאוד דומים לאקו וליפו. ואת יפו נפוליאון כבש יחסית בקלות, זה גם קרב נחמד שאפשר לדבר עליו בפעם אחרת. ונפוליאון מגיע לאקו והוא נתקע שם. גם העותמנים וגם הבריטים מרכזים שם מאמץ, ונפוליאון תקוע. הוא מתחיל מצור שלוקח זמן ולוקח זמן, והוא מתחיל לפחד. הוא מקבל פרפריות או ידיעות על כוח ערבי מאוד מאוד גדול שמתארגן ממזרח. הוא לא ידע להגיד בדיוק איפה, אבל מניתוח שטח שהוא עושה, הוא מבין שאם כוח יגיע לאקו ויתקוף את העורף שלו, זה יהיה דרך עמק ישראל.
כן, זה ברור, כי בוא נסתכל רגע על הציר הזה, ציר העמקים שמתחיל במזרח בעמק בית שען, עבור דרך עמק ישראל וממשיך בקו ישיר לעמק זבולון, בעצם לכיוון החוף, לכיוון אקו, מה שמכונה היום כביש העמקים או ציר העמקים.
אז באמת, לי ולך בתור ישראלים צברים אוהבי הארץ, זה די ברור שזאת היא הדרך להגיע מהירדן לאקו, אבל באותה תקופה, בעיניי לפחות, מישהו שנגיד אוטסיידר לא מכיר את הארץ וגם אין לו מפות...
מכיר יותר טוב את השאנזליזה, אתה אומר.
מכיר יותר טוב את השאנזליזה, זה לא טריוויאלי להגיד מפה יגיע האויב, וזה בטוח לא טריוויאלי לקחת דיוויזיה ולשלוח אותה למנוע מאויב כזה להגיע אליו. נפוליאון לוקח דיוויזיה מהכוח שצר על אקו, בפיקודו של הגנרל קלבר, ושולח אותו להגן על העורף.
שזה גם החלטה ששווה להקדיש לה איזה שנייה, הוא מפחית את המאמץ העיקרי שלו כדי להבטח את עצמו ממזרח, בעצם.
נכון, אני מניח, אני לא יודע להגיד, אבל אני מניח שנפוליאון הבין שהסיפור של המצור על אקו הולך לקחת זמן, והוא רצה למקסם את היכולת שלו להבטח את עצמו, אז הוא שולח דיוויזיה שמשימתה היא חסימת אויב, ולמנוע מהאויב להגיע אליו מאחור.
לא פשוט לעשות את זה, צריך להגיד, עמק ישראל זה עמק רחב, בצפון הוא תחום בערי נצרת, בדרום בערי הגלבוע, ממזרח בקעת הירדן, סדק של דיוויזיה, לא בטוח שיודע לעשות את המשימה הזאת, בטח באמצעי הפוש, או הפיקוד והשליטה, או התצפית של פעם.
אתה צודק ממש, זה באמת סיפור לא פשוט, ואני מאוד מאוד לא מקנה בקלבר על המשימה שהוא קיבל. חשוב גם להגיד שקלבר מגיע למשימה הזאת מאוד חדור מוטיבציה להוכיח את עצמו לנפוליאון אחרי איזה כישלון בקרב קודם. קלבר מתמקם בערי נצרת ששולטים על עמק ישראל מצפון. הוא צופה לכיוון דרום-מזרח לעמק, והוא מזהה ממש למרגלות גבעת המורה שנמצאת במרכז העמק את המחנה העות'מאני המתארגן, והוא רואה המון ענק של עות'מאנים.
כמה לוחמים היו לעות'מאנים?
כנראה שבערך 20,000. כ-20,000, והוא עצמו עם דיוויזיה בת 2,500 לוחמים ושני תותחים בלבד.
זה כמעט יחס של 1 ל-10. זה יחס כוחות מאוד בעייתי. איך הוא מתכנן, מה הוא מתכנן לעשות עם האויב הזה?
אז בואו נדבר ביחד בתור מומחים לעולם הטקטיקה. אם אני מאוד מאוד נחות מבחינה מספרית, איזה עיקרון מלחמה צריך להנחות אותי כשאני מתכנן פעולה צבאית?
זה קל, תחבולה. ככל שאתה מפתיע יותר, היכולת שלך להשיג את ההישגים גדולה יותר.
אנחנו גם מכירים לא מעט סיפורים מהתנך על שימוש בתחבולה כשאנחנו בנחיתות מספרית, ולא חסר עוד דוגמאות.
אני אתן דוגמה. אם כבר מדברים על תחבולה ועמק ישראל, גדעון, השופט המקראי, נאמר בתנך, ב-300 איש הושיע אתכם, כוח קטן שתוקף את מחנה המדיינים, אבל זה באמת סיפור אחר.
סיפור אחר, אבל אני לא אתפלא אם נפוליאון וקלבר למדו אותו. קלבר משתמש במפות שבידיו ומתייעץ עם מקומיים על מנת לתכנן מסלול שבו הוא מנצל את השטח ומגיע אל האויב בלי שהוא מבחין בו.
במהלך הלילה?
נכון מאוד. קלבר מתכנן התקפה לילית והוא מתכנן לנצל את השטח ולהגיע אל האויב עוד לפני עלות השחר ולהפתיע אותו לחלוטין.
איך הוא מתכנן לעשות את זה? מה המסלול? איך הוא יפתיע?
קלבר מתכנן לגלוש מהרי נצרת אל מרגלות הר התבור, לעקוף אותו מצפון, כך שהר מסתיר אותו, הר נמצא בינו לבין העות'מאנים, ככה שהם לא יכולים לראות אותו, לעקוף את התבור ובחסות החשיכה להגיע לתוך העמק, ישר לתוך המחנה העות'מאני.
בעצם להגיע בחסות או במסתור של הר התבור, כמעט עד גבעת המורה ולתקוף את העות'מאנים.
ממש ככה.
טוב, נשמע טוב?
כן, זה נשמע טוב, אבל כמו שאנחנו יודעים, התכנון הוא הכל והתוכנית היא כלום. המפות שהיו לקלבר היו לא מדויקות, ומשך התנועה שקלבר מתכנן לוקח הרבה יותר זמן ממה שהוא חשב. השחר עולה כבר על בוקר ה-16 באפריל 1799, כשקלבר עוד רחוק ממחנה האויב, ותצפיתנים עות'מאנים מזהים אותו כשהוא בתוך עמק ישראל. התצפיתנים מזהירים את הלוחמים העות'מאנים, ואלה מתעוררים במהרה ויוצאים להתקפת נגד על דיוויזיית קלבר, שנתפסת עם המכנסיים למטה.
זאת אומרת שהתחבולה לא עובדת.
כל ההתקפה של קלבר מתוכננת על להפתיע את האויב, והאויב לא מופתע.
איך יוצא מזה?
אז גדעון, אתה מכיר את הריבוע הצרפתי?
מכיר היטב, זה סוג של מערך טקטי, קראו לזה בצרפתית לקרי. במערך הזה החיילים מסתדרים במין ריבוע כזה, תדמיין קיפוד שמפנה את הקוצים שלו החוצה, אותו דבר. בדרך כלל הריבועים היו בסדר גודל של גדוד או חטיבה, והמערך הזה נועד לשבור התקפות פרשים עליו. רק לעתים נדירות הפרשים הצליחו להתקרב ממש להשמיד ריבוע כזה, בטח אם הוא ריבוע גדול. סידרו לפעמים גם תותחים בתוך הריבועים האלה, התותחים היום מייצרים אש, והחיילים ירו במתחים, החיילים של השורות האלה של הריבועים. כל צלע בעצם ירתה במתח לכיוון הפרשים שמתקרבים אליה. וכשהצלע הזאת של החיילים הייתה פותחת באש, בדרך כלל הייתה עושה את זה בטווח קרוב מאוד, שהפרשים במרחק של נניח 20-30 צעדים מהחיילים היורים. במרחק כזה כמעט כל כדור היה פוגע, והפרשים התוקפים פשוט היו נופלים לרגלי הריבוע, זה גם היה מצטבר מין מערום כזה, סליחה לביטוי, גם של גופות של פרשים וגם של גופות של סוסים, מה שהקשה על גל ההתקפה הבא של הפרשים להגיע לריבוע הזה.
אז ממש כמו שאמרת, המערך הזה, הטקטיקה הזאת היא מאוד מאוד מתאימה ללחימה נגד פרשים או המון שמסתער עליך, וכשהעותמנים מזהים את קלבר והוא מבין שהוא בבעיה, הוא נערך בשני ריבועים הגנתיים למרגלות גבעת המורה, וסופג הסתערויות אויב החל מהשעה 6 בבוקר.
נשמע לא משהו, כשאתה מתכנן לתקוף בלילה ולהפתיע, ומוצא את עצמך מגן בסדק קטן מאוד של 1-10.
כן, זה באמת לא משהו, זו סיטואציה מאוד בעייתית, ואני הרי הבטחתי לך פה את אחד הקרבות הגדולים בהיסטוריה.
אז איך זה יכול להיות?
כן, אז אני מבטיח לך שהישועה תגיע ממש בקרוב, ומכיוון לא צפוי בכלל. אתה זוכר שסיפרתי לך שקלבר עמד שם על הרי נצרת, וצפה את העמק, וזיהה את העותמנים?
כן.
אז באותו בוקר, כשקלבר עומד שם על הרי נצרת, הוא מחליט על ההתקפה שהוא הולך לבצע באותו לילה. ולכן הוא שולח שליח עם פקודת מבצע, ישר למפקד שלו, נפוליאון, שנמצא באותו זמן איפה?
באקו.
נכון.
זה כדי שנפוליאון הכיר את התוכנית?
כן, סוג של להדכן את הרמה הממונה. עכשיו, בטכנולוגיה שלה זה דבר שלוקח זמן. ההודעה יוצאת בבוקר, נפוליאון מקבל אותה כנראה בשעות הצהריים, בעודו שם צר על אקו עם התותחים והספינות הבריטיות וכו וכו, הוא מקבל את הפקודה, הוא מסתכל עליה, הוא משווה את התוכנית למה שהוא רואה במפות שלו, ונדלקת לו נורה אדומה. הוא אומר, אין סיכוי שקלבר יספיק להגיע בלילה.
כמו שהוא מתכנן. וואו, איך הוא מצליח להבין את זה?
לי אין תשובה טובה על השאלה הזאת.
מה זה, גאונות הנפוליונית?
אין ספק שהבחור היה טוב במלחמות. ובנוסף, היו לו מפות ממש ממש טובות, שצייר עבורו פייר ז'קוטן, שהוא צייר המפות של המשלחת. המפות, גם בטכנולוגיה של היום, הן ברמה מאוד מאוד גבוהה. אפשר לראות אותם באינטרנט ולהשוות אותם לגוגל מפס, ואתה מאוד תתרשם יחסית ל-1799.
אוקיי, אז מה הוא עושה? הוא מסתכל על המפה, מבין שהתכנון של קלבר לא טוב, ואז מה הוא עושה עם זה?
יפה, נפוליאון מקבל החלטה נועזת. הוא כרגע נמצא בסוג של דילמה. הוא רואה התקפה של דיוויזיה שצפויה להיכשל, ומצד שני את מה הוא רואה?
את המצור על אקו? את או את ה-20,000 עותמנים שיגיעו אליו מהאגף?
את שניהם.
אוקיי. Okay.
הוא גם רואה דיוויזיה שצפויה להיכשל ולהיות מושמדת, והוא גם צופה את המצור על אקו, שהוא ממש לא יכול להתמודד עכשיו עם 20,000 חבר'ה בעורף שלו, yeah. באגף.
חתיכה דילמה.
חתיכה דילמה, ונפוליאון מקבל החלטה נועזת. הוא מחליט להוציא דיוויזיה מהסדק שמושקע במצור על אקו.
זאת אומרת, עוד אחת, חוץ מזאת של קלבר שכבר שלח בבוקר, או בלילה.
עוד דיוויזיה, מסך כל דיוויזיות לא גדול שבכוח המשלחת למזרח התיכון, ויוצא להציד את קלבר מהסיטואציה המאוד מאוד לא טובה, שהוא עוד לא נמצא בה בכלל.
וואו, זה די מדהים. אם אני אעשה לסכם את מה שאמרת, אז המאמץ העיקרי שלו זה המצור על אקו, הוא כבר משקיע את הדיוויזיה של קלבר כדי להבטח את האגף, מבין עוד לפני שהקרב התחיל שהוא ייגמר לא טוב, ואז מחליט להשקיע עוד דיוויזיה, וישלוח אותה לחילוץ של הדיוויזיה הראשונה בעצם.
נכון, אם נעשה איזשהו סדר בזמנים, בבוקר קלבר מחליט לתקוף בלילה, בצהריים, נפוליאון מבין שההתקפה שתהיה בלילה תהיה לא טובה.
מדהים. מדהים.
אז נפוליאון לא מתמהמה, הוא מבין שהזמן עובד לרעתו, הוא לוקח דיוויזיה מהסדק שמושקע במצור על אקו, ויוצא לחלץ את קלבר.
הוא אישית?
הוא אישית, הוא בעצמו. הוא ראה סיטואציה מאוד מאוד מורכבת של 20,000 נגד 2,000, ואמר, רק נפוליאון יציל את המצב.
זאת אומרת, הוא גם חפק וגם חילוץ.
בהחלט. גם גנרל וגם MP.
אוקיי.
אז כמו שאמרתי, נפוליאון לא מתמהמה, הוא יוצא לכיוון מזרח, הוא מתחיל תנועה, התנועה לוקחת זמן, מדובר פה במרחקים לא קטנים, בלילה הוא חונה בציפורים עם האנשים שלו, עכשיו, שאני אומר בלילה, זה אומר שקלבר כבר בתנועה.
ברור.
עכשיו, באותה תקופה, אתה יודע, מסעות כבדים והתנועה היא לא פשוטה, והחיילים היו צריכים לישון ולנוח, אז הם עצרו ללילה. עם עלות השחר, נפוליאון והחבר'ה שלו מתעוררים, וכנראה שבאמצעות מערך של תצפיות, נפוליאון מקבל את ההודעה שאכן קלבר עם עלות השחר כבר מסובך בתוך העמק.
נקודה מעניינת, אגב, אני יודע שהצרפתים בתקופתו של נפוליאון חידשו הרבה מאוד חידושים בעולם הצבאי, כמו שהזכרנו בהתחלה, אחד החידושים זה באמת מערך של איתות באמצעות דגלים, שקראו לו איזה סמפור, כנראה כך הוא קיבל את ההודעה. אגב, חידוש אחר זה אוכל משומר בקופסאות פח, זה נפוליאון המציא.
אני לא יודע אם להודות לו או לכעוס עליו.
אז זהו, הטירס במנקים זה בעדיבות נפוליאון.
תודה רבה, נפוליאון, אני מעדיף את הגבינה, נפוליאון.
אז בואו נחזור לקרב.
כן, נחזור לקרב. אז נפוליאון מקבל את ההודעה באמצעות המערך הזה של תצפיות והדגלים, ומבין שאכן כמו שהוא חזה, באיזושהי ראיית עתיד קוסמית כזאת, קלבר אכן מסובך בתוך עמק ישראל, והמצב לא טוב. נפוליאון ממשיך להתקדם על ההר, וצופה לכיוון דרום עם המשקפת שלו ממרחק של 14 קילומטרים, ומזהה את שני הריבועים ההגנתיים של קלבר.
הוא ממש רואה אותם מוקפים בהמון עותמנים?
כן, גם אני הופתעתי מהמספר ומהמרחק, אבל הלכנו, עשינו סיור שטח.
וזה אפשרי.
בדקנו את ביום בהיר באפריל, כנראה שהדבר אפשרי.
אוקיי.
נפוליאון לא מתמהמה, הוא גולש לתוך עמק ישראל, מהרי נצרת, והוא מפצה את הכוח לארבע. כוח אחד לכיוון דרום, כיוון לג'ון, מה שהיום צומת מגידו, שם נמצא המחנה העותמני עצמו.
אגב, שזה די נקודה מעניינת, כי זה בעצם, זה כמו הפקק של האמבטיה, זה הכניסה לעמק ישראל מכיוון ואדי ערה, ואם הוא תפס את זה, אז הוא יבטח את עצמו ממערב לכיוון ואדי ערה.
נכון מאוד, ולא סיימתי מההבטחה. כוח נוסף יוצא, משימתו היא לצאת באיגוף רחב, על מנת להבטח את האגף מהצד השני. אז הוא מתמקם למרגלות...
למרגלות הגלבוע?
למרגלות הגלבוע.
שזה די מדהים, הוא סוגר את עמק ישראל משני הצדדים שלו.
נכון מאוד, הוא בעצם סוג של חונק את העותמנים. שני כוחות נוספים, משימתם יהיה לתקוף חזיתית את ההמון העותמני.
ואיך הוא מצליח להגיע בלי שיזהו אותו?
יפה, אז גם נפוליאון, כמו שאמרנו מקודם, גם הוא בנחיתות מספרית. עדיין קלבר היה עם 2,500,
נפוליאון... נגיד שהוא בא עם עוד 2,000.
נפוליאון בעצמו מגיע גם עם עוד דיוויזיה, שזה סדר גודל של אכן 2,000. עדיין יחס הכוחות לא משהו, וגם הוא מאוד מאוד חשוב לו לשמר את ההפתעה. אז באותה תקופה, אולי זה יפתיע את השומעים, הייתה בעמק ישראל צמחייה לא סבוכה, אבל מאוד גבוהה, שמאפשרת מסתור עד ממש גובה אדם. נפוליאון מנצל גם את התכסית וגם את התבלית, ומגיע ממש עד לעותמנים בלי שיראו אותו, ומפתיע אותם ברעש התותחים.
וואו, זה ממש מרשים. גם ניצול השטח שלו וגם התחבולה שלו.
נכון, עכשיו להפתעה הזאת של פתאום רעש תותחים שמגיח מאחורי העותמנים, היו שני אפקטים. האחד חיובי והאחד שלילי. קלבר מהבוקר סופג התקפות בלתי פוסקות של ההמון העותמני שמסתער עליו. הוא גם ספג אבדות ופצועים וכמובן התחמושת הזלה והעצמה התחילה להשפיע. שני הריבועים הפכו לריבוע אחד, שזה מסמל אקט של ייאוש ולוותר על כל יכולת התקפית. והכוחות נשחקו מורלית לחלוטין.
ומה קורה ברגע שנפוליאון מופיע?
אתה יכול לתאר לעצמך את הכובעים,
את
הכובעים מפים באוויר.
כמו בסיום קורס טייס, אתה אומר.
ממש ככה. ומצד שני, העותמנים, שעד אותו רגע חשבו שהם על הגל, והם תקפו ותקפו ותקפו, וחיכו שקלבר התייאש.
הקערה מתהפכת.
הקערה מתהפכת. פתאום מאחורה מגיע להם כוח, שהם לא יודעים מה הגודל שלו, מאיפה הוא הגיע בכלל. הם היו כל כך מרוכזים בריבוע הזה של קלבר, ובהתקפה שהם בכלל לא תרחו להגן לעצמם על העורף.
הם הופכים מצייד לניצוד.
ממש ככה.
ומה הם עושים?
אז השילוב הזה שבין לראות את החבר'ה של קלבר פתאום שמחים, את נפוליאון מאחורה, התותחים יורים עליהם מכל הכיוונים.
המחנה שלהם בצומת מגידו עולה באש.
המחנה עולה באש. פשוט התחילו לברוח.
וואו. לאן הם בורחים?
אז ככה, הכוח העותמני היה מורכב מערב רב של כוחות. היו בו גם ממלוקים, גם דמשקאים, גם אנשי שכם. כשהם הבינו שהמצב לא טוב והתחילו לברוח, הנסיגה הייתה מאוד מבולגנת. כל אחד הלך לכיוון אחר, איש לביתו, מה שנקרא. הדמשקאים לכיוון הירדן, אנשי שכם לגדה המערבית והגלבוע, ובעצם הכוח חדל מלהתקיים לחלוטין. הצרפתים בעצם מנצלים הצלחה ויוצאים למרדף אחרי הכוחות הנסוגים. הם טובחים בהם מטווחי ירי קצרים, ולפי זיכרונותיו של נפוליאון, אלפי ערבים טבעו בניסיונם לחצות את הירדן.
טוב, זה נראה לי קצת מוגזם.
כן, אתה יודע. איש קטן.
כן. ותגיד לי רגע, מה עם הצרפתים?
אז לקלבר היו סך הכל שני הרוגים, למרות שהוא מ-6 בבוקר עד איזה 11-12 סופג אינסוף הסתערויות, אבל לא מעט פצועים. יש סתירה בין מקורות ומעריכים בין 60-300. לעומת זאת לנפוליאון עצמו רק 3 פצועים.
וואו, סיפור מטורף. הקרב הזה באמת סיפור מטורף.
כן, לגמרי. ולמרות שהוא קרה ב-1799, לפני יותר מ-200 שנה, לדעתי יש הרבה מאוד מה ללמוד ממנו לזמננו.
מה למשל?
אז קודם כל, בהתקפה לעותמנים, נפוליאון מממש את כל עקרונות ההתקפה. הוא הקפיד על יצירת מודיעין עדכני ככל הניתן, מה שסיפרתי לך על המשקפת שם. הוא מימש את הקרב המשולב של פרשים, של ארטילריה, של חיר. הוא בחר יעדים ספציפיים להתקפה. הוא שימר את התנופה ואף יצא לרדיפה, ומעל הכל הוא הפתיע את האויב בזמן, במקום ובעוצמה.
קרב התקפה מרשים מאוד.
יותר מזה, חשוב ללמוד על החשיבות של ניתוח הקרקע. איך אמצעים מודיעינים פשוטים כמו מפות עדכניות יכולים להשפיע על קבלת החלטות של מפקדים, וכיצד ניתוח קרקע לא נכון יכול להפיל מערכה שלמה. הרי גדעון, מה היה קורה אם קלבר היה מושמד שם בעמק בגלל שהוא ניתח לא נכון את השטח?
מה שהיה יכול לקרות זה מעבר לזה שדיוויזיה צרפתית הייתה יורדת מהסדק של נפוליאון, הדבר החמור יותר שהוא תוך ידי המצור על עכו היה חוטף התקפה מן האגף של 20,000 חיילים עותמנים, וזו דוגמה לאיך טעות טקטית של קלבר בהערכת המצב הייתה יכולה להביא בעצם פגיעה קשה ברמה המערכתית או אפילו האסטרטגית. אני חושב שעוד דבר שאפשר ללמוד מהקרב הזה, זה באמת הגאונות של נפוליאון בהבנת השטח והאפשרויות שלו. האופן שבו הוא, תדמיין סוכריית טופי, האופן שבו הוא תופס את שני הצדדים של, שני האוזניים של עמק ישראל, את הקצה של מגידו ואת הקצה של הגלבוע, ורק אז מתפנה להשמיד את הכוח העותמני במרכז ליד גבעת המורה, זה באמת באמת גאוני.
תודה לך גדעון, היה כיף.
תודה שהזנתם לפרק. סדרת הפודקאסטים הזו של המכללה לפיקוד טקטי מיועדת למפקדי השדה בדרג הטקטי. הסדרה תעסוק בתיאור קרבות העבר הרחוק והקרוב, כדי לנסות ולהפיק לקחים, לשכלל את יכולתנו ללמוד לקראת הקרבות שעוד נכונו לנו. בכל פרק יציג אחד מהקצינים קרב מן העבר וישוחח על הלקחים שניתן ללמוד ממנו. כך למשל, היינו עם נפוליאון בעמק יזרעאל, אפוף עשן התותחים, בבוקר ה-16 באפריל 1799, ונתקדם עם דיוויזיה מספר 9 של הצבא העיראקי, במרחב בית החולים אל סלאם בשביעי בדצמבר 2016, בקרב לשחרור העיר מוסול מידי ארגון דאש. האזנה נעימה ותודה.